הנושא של השיחה, כיצד חוצים שיטפון. אז אותו דבע, כן, אותו יצור שמימי, שאל את הבודה, אדון יקר, איך אני חוצה את השיטפון? את הסמסרה, את המעגל הבלתי פוסק של לידה ומוות, לידה ומוות, לידה ומוות, או בוא נגיד את השיטפון שקורץ לי בפנים שאני נזכרת בפרידה כואבת. או את השיטפון שקורץ לי כשמישהו מעצבן אותי, והזעם והכעס ועוד שיטפון. כיצד חוצים את השיטפון? בודו אמר לו, תשמע חביבי, זה נורא פשוט. עוד פעם, הפשוט הזה. חציתי את השיטפון, הוא אמר לו, עבודה, על ידי כך שלא עצרתי ולא התאמצתי. זאת אומרת, לא עמדתי במקום וגם לא התאמצתי מאוד, כן, בתוך המים. מה זאת אומרת, הקשה הדבע, מה זאת אומרת, היצור השמימי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שלא, גם לא עצרת במקום, שהיה את הזרם החזק, אבל גם לא ניסית לצאת משם, אני לא מבין. והבודה פירט ואמר, כשהגעתי למבוי סתום, אז שקעתי, אבל כשהתאמצתי, נסחפתי. אז באופן הזה, אתה מבין, זה נורא פשוט, בזה שלא עצרתי וגם לא התאמצתי, ככה חציתי את השיטפון. הבנתם? מה קורה לנו כשמגיע אלינו שיטפון? כל אחד עם האג'נדה שלו. מה אנחנו עושים כשמגיע אלינו שיטפון? חלק מאיתנו מגיע הדבר הזה. אנחנו יושבים סבבה במדיטציה, הכל בסדר. נגיד, עומדים מתחת לעץ. ופתאום רואים מישהו הולך להכין לו כוס תה. מה עולה לנו בפנים? וואלה, זה עצלן. תראו אותי, אני עומד כבר 40 דקות, אף אחד לא סופר אותי, אבל אני עומד, כן. והוא כל הזמן חותך. יאללה. 40 דקות שלמות נגיד, היינו ב... כן. עם העץ. ואיך שראינו אותו, וכבר קלטנו אותו אתמול, אותו דבר, חותך באמצע הליכה פתאום, נעלם, או היא שוכבת על הדשא, מה זה פה, נופש? באנו להתאמץ. שיטפון. איך נעצור את השיטפון? איך אנחנו עוצרים אותו? לא, עכשיו אני צריך לעשות מדיטציה. עכשיו, אני צריך לעשות מדיטציה. בבקשה, עכשיו להפסיק לחשוב. 3-4 ו... לא לחשוב על פילים ורודים. כולם ביחד. אני רואה פה 100 פילים ורודים מעל הראשים שלכם. אנחנו נלחמים, נאבקים, נסחפים. נסחפנו, נסחפנו. עצרנו. כן. האופציה השנייה, עצרנו. כן. מה שזה אומר בשבילנו, לעצור, כן, למטוע את העקבים באמצע הזרם הזה, כן. סוג של התנגדות גם כן. וזה בוץ בקרקעית של הנהר, אנחנו שוקעים. מערבולות, אנחנו שוקעים. לא להתאמץ באופן הזה, וגם לא לעצור באופן הזה. ככה, נורא פשוט. הטיצ'ינג של הדרמה, כן, כשהבודה התעורר לגמרי. האמת היא שהמחשבה הראשונה שעלתה לו בראש, ככה מסופר בכתבים, מתועד, המחשבה הראשונה שעלתה לו בראש זה, וואו, הטיצ'ינג האלה כל כך קשים להבנה. לא נראה לי שמישהו יצליח להבין אותם. עדיף שאני אלך לאיזה מערה עם מזגן בהימלאיה, מקום שקט, קריר, יפה, ככה, נבלה לי את שארית חיי שם. ולפי הסוטרות הגיע אליו עוד יצור שמימי כזה. היום היינו אומרים, עלתה בו מחשבה. ואמרה לו, רגע, יש עדיין כמה יצורים שיש להם רק מעט אבק בעיניים. רק מעט אבק בעיניים. והם אלו שיוכלו להבין על מה אתה מדבר. אז אולי תנסה. והוא אמר, בסדר, אוקיי. וזה מה שהוא עשה בעצם במשך 45 השנים הבאות. עד סוף חייו. הטיצ'ינג האלה לפעמים כל כך לא ברורים לנו. הם כל כך חמקמקים. זה משהו שאנחנו מרגישים, כן, הבנתי, אבל רגע אחד ובמשנהו אנחנו עוד פעם מתבלבלים, עוד פעם מבולבלים. הרבה פעמים אנחנו מנסים לכתוב את זה, למשל, או להבין את זה, או להסביר את זה למישהו אחר, וזה כמו מים, נוזל לנו, נעלם בין האצבעות, זה כל כך קשה לתפוס את זה. אחד ועוד אחד שווה שניים, אנחנו יודעים להסביר. זה שהיא אשמה במצב שלי, גם את זה אנחנו טובים בלהסביר. אבל איך אפשר להסביר אינסייט לפעמים? ויותר מזה, איך אנחנו יכולים לגרום לתובנה, להגיע אליהם? זה כל כך חמקמק. אז אנחנו יושבים במדיטציה ובאים עם איזושהי שאלה לפעמים שחוזרת שוב ושוב ונורא רוצים לפתור אותה ולא יעזור כלום. אנחנו בעצם מתחפרים בתוך הבוץ. שוב ושוב ושוב אנחנו משחזרים בראש את הסיטואציה, מנסים מפה, מנסים משם. לא הולך. קצת כמו לאבד מפתח. הופכים את כל הבית, הופכים את כל הבית, הופכים את כל הבית. לא הולך. מתי זה הולך? ויתרנו. משהו בנו נרגע. משהו בנו אומר, לא חשוב. נעזוב את המפתח הזה עכשיו. ואז הרבה פעמים זה קורה, לא תמיד, אבל הרבה פעמים, כמו באורח פלא, כן, שמתי אותו במגירה, שם השנייה משמאל, אופ, נזכרנו, זיכרון. עד כמה יש לנו שליטה על ההיזכרות הזאת? עד כמה יש לנו שליטה על האינסייט? עד כמה התנועה השגורה הזאת שלנו, שרוצה לתפוס ולאחוז משהו, מה שזה לא יהיה, להחזיק, שיהיה, שלא יברח, שישאר איתנו תמיד. כשאנחנו מדברים על המילה ויפאסנה, הפירוש של התובנה, אינסייט, ראייה, צלולה של הדברים כפי שהם, ויש פה משהו מאוד טריקי. מצד אחד אנחנו כולנו משתתפים במאמץ הזה, המאמץ הנכון של לשבת 45 דקות, ללכת 45 דקות, יום אחרי יום, כן, שעה אחרי שעה, כולנו ביחד, הרבה מאוד אנרגיה, הרבה מאוד קומיטמנט, מחויבות ונחישות, אנחנו צריכים בשביל לעשות את זה. ומצד שני, זה כמו מין נפוך על הפוך כזה. זה קורה, וזה בעצם לא בשליטתנו. יש בזה משהו נורא מבלבל. אנחנו רגילים לעשות משהו, לקבל תוצאה. לעשות משהו, לקבל תוצאה. אמרנו, שבוע שלם של ויפאסנה, אנחנו נשמח לקבל את התעודה בסוף. עם הציון, עובר, מואר. בדיוק עכשיו הצוות עמל על כתיבת התעודות. 100 איש, לא דבר של מה בכך. ארבע. ובכל זאת, ככל שאנחנו יותר חווים את המקומות האלה, אנחנו יותר ויותר מתחילים להיפתח לרעיון או לתחושה שזה תלוי בי וזה לא תלוי בי. מה זה הפרדוקס הזה? איך זה יכול להיות? מה אני אמורה לעשות עם זה? איך קונים עם זה במקולת? אני נורא אוהבת את הדימוי של, משתמשת בו הרבה, של גינה, או של פרפר שנוחת על פרח. כמו, זאת התובנה, כן? אינסייט. אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד דברים, כן? לבקש מהפרפר הזה, שינחת סוף סוף על הפרח שאנחנו, לנסות לפתות אותו, לשים מי סוכר על עצמנו, או להתלבש בבגדים יפים, כן? אם אנחנו פרח, כן? צבעים ססגוניים, כל מיני דברים. אבל האמת שהפרפר, עקבתם פה אחרי כמה פרפרים, הם נוחתים איך שבא להם, על מי שבא להם, לכמה זמן שבא להם. לא מצייתים. קשה לאלף פרפרים. זה די דומה. זה די דומה. האינסייט, התובנה, יכולה להגיע באמצע סשן מדיטציה מאוד אינטנסיבי, פתאום הבנתי משהו. יכולה להגיע באמצע פקק תנועה באיילון. בלי קשר לכלום. כאילו. רוב ההקשרים, האמת, הם סמויים מן העין. ואם ננסה להתחקות אחריהם, כמו שהבודה אמר, ראשכם מתפוצץ. עזבו אתכם. אבל מה שכן, מה שאנחנו כן יכולים לעשות, וזה מה שאנחנו כן עושים כאן, זה כל הזמן האיזון העדין הזה של מאמץ נכון, מאמץ ללא מאמץ. לא לעצור ולא להיאבק. באנגלית אפשר לקרוא לזה to make yourself available, להפוך להיות הפרח הזה. סטטיסטית זה יגדיל את הסיכוי שהפרפר ינחת עלינו, סוף סוף. אם נהיה עסוקים במרוץ זזיתי כל הזמן, כן, נתחפש לפרח ונתחיל לרוץ בערוגה של הפרחים, נחכה שהפרפר סוף סוף יגיע, כל הפרפרים יעשו התייעצות קטנה ויגידו, מה זה הפרח המטורף הזה? זז כל הזמן, רציתי דווקא לנחות עליו, אבל הוא כל כך עסוק. אין מקום, אין מקום, אין זמן. לפני כמה שבועות לקחה אותי חברה טובה לטיול הפתעה. כבר כמה זמן אומרת לי, יש מקום בירושלים שאני חייבת לקחת אותך אליו. אבל אני גרה בערים ליד ירושלים, והאמת שהעיר ירושלים היא ממש לא הפייבורית שלי. מספיקות לי כמה שעות ואני חייבת לחזור לערים. אז הייתי ככה, קצת סקפטית. לגבי, מה כבר יכול להיות שם, בעיר? ואתם יודעים, הדברים קורים כמו שהם קורים, ונפתח חלון של זמן, ואמרנו, יאללה, בוא נלך לשם. לא ידעתי לאן היא לוקחת אותי. ונסענו והגענו לעיר העתיקה. זה היה יום חול, יום רגיל של שוק. התחלנו ללכת בוויה דולורוזה, דרך האיסורים. ישו הלך בה, כנסיית הקבר, ליד יש את הכנסייה האתיופית, זה כבר עולם אחר, נכנסים, יש כהנים, כמרים, אתיופים, מדהים. נכנסנו לשם, ומאחורי הכנסייה האתיופית, שהיא כנסייה קטנה, ליד כנסיית הקבר, אין לי מושג איך להסביר לכם איפה זה, זה פשוט בלתי ניתן למציאה. חוזרת. אני יכולה לתת לכם את השם שלה אחר כך. מאחורה, 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 נכנסנו דרך עוד מבנה ועוד מבנה ועוד מבוך ועוד מבוך, ירדנו מדרגות, ואני פשוט לא האמנתי. אגם ענק של מים, באמצע העיר העתיקה, זה מין בור מים ענק, בגודל של האולם הזה, יותר גדול. מלא מים. עם תקרת אבן, כן, כל העיר העתיקה מעליו. זו תקרה ענקית כזאת, והמים מטפטפים, יש שם הד מדהים, מי שרוצה להתאמן בשירה, בצ'אנטים, וואו. קריר. שקט. ופשוט, וואו, בלב של ירושלים. ירושלים המיתית הזאת, כן, מקור כל המאבקים. בלב של השוק, בלב של כל הדתות, אגם מים בתוך האבן. מי היה מאמין? איך אפשר בכלל לתאר דבר כזה? והיינו שם ככה כמה זמן, ומה שעלה לי זה באמת ההקבלה הזאת למה שקורה אצלנו בפנים. כל כך הרבה פעמים מה שאנחנו רואים זה רק את המלחמות של היהודים, בערבים, בנוצרים, במוסלמים, כולם נלחמים בכולם, כולם מוכרים למישהו משהו או קונים ממישהו משהו, כולם רצים כל הזמן, ממקום למקום, כל הזמן הריצה התזזיתית הזאת, והשמש שקופחת, ואין ספור המחשבות והרגשות והמילים והתנועות ש... מחליפות כיוון ממני אליך, ממך אליי. כל כך הרבה דברים קורים ברגע אחד, ביום שלישי בצהריים בירושלים. ומתחת לכל אלה, אגם, שקט, מים, קרים. כזה. איך נמצא? את האגם שלנו. איך נמצא את הדרך לשם? אז היינו עסוקים כל הימים האלה ודיברנו הרבה, על הרבה מאוד מהדברים שקורים לנו על פני האדמה הזאת. השדונים שמתקיפים אותנו, הסוחרים שמוכרים לנו ואנחנו קונים מהם, הרגשות ששוטפים אותנו, המחשבות שמציקות לנו, השופטת או הקומנטייטור, או אלפי הקולות שיש לנו בפנים שכל פעם יושבים פה על הכתף ומספרים לנו מה קורה עכשיו ועד כמה זה לא בסדר, למשל, אצלנו, אצל מישהו אחר. מתחת לכל זה, מעל לכל זה, במקום שהוא אולי לא מתחת ולא מעל ולא בצדדים, אבל הוא קיים. יש את השקט הזה, יש את המים הקרירים האלה. ואולי זה יותר נגיש לנו, הרבה יותר נגיש לנו, ממה שאנחנו מדמיינים או חושבים. אולי אנחנו לא צריכים לזחול אלף מילים במדבר. כשהבודה דיבר על נירוונה, האמת השלישית, סיום הסבל, הוא השתמש במונח הזה נירוונה, מילה בפאלי, שהמשמעות שלה זה כיבוי, דעיכה. הקרירות הזאת הייתה מאוד מוערכת בהודו, והיום עם הגלובל וורמינג, אני חושבת שאנחנו יכולים להתחבר די בקלות. למה הם כל כך חשבו שהקרירות זה דבר... שיש לשאוף אליו. ומישהו שאל את הבודה, תגיד, מה בעצם קורה לאדם המואר אחרי שהוא מת? מה קורה לה? איפה היא? לאן היא נעלמת? וזה עוד אחד מאין ספור הפרדוקסים. שמופיעים היום שחור על גבי לבן, כן, בכתבים העתיקים. המיינד שלנו שרגיל לייצר שאלות בכיוון הזה, למשל, שרגיל להתאפס ולהיאחז במה שקורה כן, בתוך השוק שלנו. אולי יש דרך אחרת, אופן אחר, להתחיל להסתכל או להתייחס או להרגיש את הדברים האלה. הבודו אמר לו, חבר יקר, זה לא שהוא נעלם לאיפשהו. אני אפילו לא יכול להשתמש במילים שאתה שואל את השאלה הזאת, כי השאלה עצמה מעידה על טעות בסיסית. ומאוד קשה להסביר את הדברים האלה, כי המילים הן שייכות גם הן על העולם הדואלי, הקונספטואלי. וכל פעם שאנחנו משתמשים במילים, אנחנו בעצם מחזקים את הנטייה הזאת שלנו, הרבה פעמים. הרבה פעמים המילים מובילות אותנו ישר לשם, איכשהו, בין המילים. אבל בכל זאת, הוא אמר לו, זה כמו להבה של נר, כן? עשינו פו, והנר נכבה. איך אפשר להגיד איפה הלהבה? איפה היא? היא בשמיים? היא בארץ? לאן היא נעלמה? הבודה, כמו ששמענו מאירן, היה compulsive list maker, חובב רשימות מושבע. וזה טוב, הוא סידר לנו את הדברים שנוכל לזכור, שנוכל לשנן, שנוכל להבין. ויחד עם הנטייה הזאת שלו, הייתה לו גם נטייה ממזרית לפרדוקסים, חיבה יתרה, לדברים שאי אפשר להבין אותם דרך השכל. השימוש שהבודה עשה באמירות האלה, הפרדוקסליות שלו, שוב ושוב, שוב ושוב, הוא שימוש שכפי הנראה מכוון, ככה למשוך את השטיח מתחת לרגליים שלנו, מתחת להבנות שאנחנו בטוחים שככה הם הדברים ואין בלתם, ככה זה, ככה זה. הרבה פעמים אנחנו שומעים איזה קול שעלה היום בקבוצה ובימים אחרים. אנחנו מתחילים לראות בעצם כל מיני דברים, מתחילים לראות אותם נכוחה. פתאום אנחנו שומעים מישהו מדבר על חוויה שלו ועד לפני רגע לא חשבנו שאנחנו גם כן כאלה, אבל היי, אני מזהה את אותו דבר אצלי. לפעמים הזיהוי הזה גורם לשמחה, כן. וואלה, אני לא לבד. עוד מישהו, מאוד, מה? אוקיי, שותק. כעסן, מתוסכל, חסר שקט, חסר סובלנות. גם לה יש בראש את השופט. את הדודה המרושעת, את הקלגס מכיתה ג', מה שזה לא יהיה, שמציק לנו. ולפעמים ההבנה הזאת, זה שאנחנו רואים את הדבר הזה, מייצרת אצלנו דווקא את התגובה ההפוכה. המון צער וכאב, וייאוש, וואי, כל כך הרבה שיט יש אצלי בפנים. Too much. כאילו, מה אפשר לעשות עם זה? איך אפשר להתמודד עם זה? לפעמים קורה הדבר ההפוך. מישהו מספר על חוויה טובה שקרתה לו במדיטציה, ואנחנו מזהים אותה. וואלה, גם לי יש חוויות כאלה, ויותר, יותר שוות. וואי, מה שעבר עליי אתמול, אני כבר לא יכול לחכות לקבוצה לספר לכולם. או לחכות שהריטריט ייגמר, אני אגיע הביתה, ואז. כן. ואז אני מספר את זה בקבוצה, ומישהי, וואלה, כן. למה אצלי זה לא ככה? או, גם אצלי זה ככה. מה קורה כאן, במקום הזה? כשהבודה השתמש במילה, במושג של לא אני, כן. Not self, הוא בעצם דיבר על הסלף כעל פועל. אפשר להגיד סלפינג. התהוות של העצמי. הסלף, האני, זה לא דבר אחד מקובע, יציב, נוקשה. זה מי שאני, זהו זה. זה כל רגע נולד, כל פעם מסיבה אחרת, מתגבש סביב נושא אחר, וכל כך מהר, כל כך מהירים אנחנו לקחת בעלות. זה אני, זה שלי, החוויה הזאת שלי. כל כך מהר. האם עצרנו אי פעם רגע לשאול, סליחה, מה זה? מתי חתמתי על המשכנתא הזאת? ומי אומר שזה שלי? מה, השם שלי כתוב למטה בקטן? או מה פתאום התחושה הזאת של הזעם הקדוש שמפעפע בי עכשיו בפנים? זה אני. אני זועם. אין לי אפילו רווח קטנצ'יק מסביב. זה מי שאני, או זה מה שאני. זה הטיפוס שאני. כל כך מהר אנחנו עושים את זה. אולי שווה לשים סימן שאלה גדול מאחורי כל הדברים האלה שכל כך מהר אנחנו מזדהים איתם ומזהים אותם כאני, מחשבות שלנו. למשל, אנחנו יושבים לנו במדיטציה, אין ספור רכבות של מחשבות באות והולכות, באות והולכות. ככה, מין חומר כזה של התודעה. וכל מחשבה מספרת לי איזה סיפור, ואני נכנס לתוך זה, הכי חזק שאני יכול. וואו, ישר אני קונה את זה, ישר אני מאמין בזה. זאת המחשבה שלי, מחשבה שלי שצריך להדליק את המזגן. זאת המחשבה שלי. זאת האמת, נכון? היא שלי, אז זאת האמת. שכן לידי, באותו רגע בדיוק, מין סינכרון מופלא, יש לו מחשבה, אותו דבר רק הפוך. Same same, but different. צריך לחבות את המזגן. זאת המחשבה שלי, לחבות את המזגן. אמת, נכון? המחשבה עצמה לא בעייתית בכלל. איפה נכנסת הבעיה? נתפסנו. הוו הזה תפס אותנו. ההזדהות הזאת עם המחשבה. ככה דרך אגב מתחילות מלחמות. ככה בדיוק. מחשבה שלי, מחשבה שלך. זהו. סוף מעשה במחשבה תחילה. ככה מתחילות המלחמות, גם בפנים. בין ובין עמים, בטוח. ובין שכנים. אם אנחנו נעצור רגע לבחון את זה, קצת יותר לעומק. המחשבה הזאת, מאיפה היא הגיעה? מה זה, זה יש פול כזה ענק של מחשבות? כן, נגיד. באתי לעולם הזה ל-50 שנה, ל-80 שנה, ואני אמורה לחשוב את כל המחשבות שבפול הזה, כן? ועד שאני לא אחשוב אותם, אני אשאר פה. אבל הם שלי, כתוב את השם שלי למטה, למשל. וכל פעם, אלוהים מטפטף לי מחשבה לראש. כן? לא נשמע הגיוני כל כך, נכון? מה קורה שם בעצם? שמתהווה מחשבה. ולמה אנחנו כל כך מזדרזים לקחת עליה בעלות? למה אנחנו כל כך מזדרזים לקחת בעלות על הרגש? או על התובנה? ראיתי פה כמה פרפרים בחוץ, עם שמות על הכנפיים. יוסי, משה, פרפר הזה שלי, פרפר הזה שלי, התובנה הזאת שלי, ההבנה הזאת שלי, כתוב את השם. הרי אי אפשר, זה עדין מדי. טלפון הזה שלי. כולם ביחד קומפשן לבעלת הטלפון. תודה. ומה אם הדברים קורים? זה לא עבד. עוד. ומה אם הדברים קורים אחרת ממה שחשבנו? מה אם יש לנו פתאום אינסייט נפלא? שמענו היום באחת הקבוצות, אינסייט נפלא. לא היום, פעם, מזמן. ועד היום אני נושא את הטעם המתוק שלו איתי. עד היום אני רוצה לשחזר אותו, לחזור אליו. פעם היה לנו רומן הכי מוצלח, הוא נגמר, כן? דברים נגמרים, אבל וואו, מה שהיה שם לא יחזור יותר אף פעם. כמה אני רוצה לחזור לזה. כל הזמן אנחנו סוחבים את התיק הזה של הזיכרון עלינו, ומשווים מה עכשיו לעומת הרצוי. ומה אם הדברים קורים אחרת? הסוג הזה של למשכן את ההווה שלנו, לקחת משכנתה על חשבון, כל הזמן אנחנו מתכננים מה יקרה בעתיד, מה יקרה בעתיד. אז מגיע העתיד, ומה? עם טריק כזה, הוא ישר נהיה הווה. ואז מה? אנחנו מיד לא עוצרים לרגע, לא נחים. הגענו, אפשר לנוח, איזה הפי. לא, לא, לא. שנייה אחר כך, התודעה כל כך מהירה, ממשכנת אותו שוב. משהו אחר, משהו אחר. המיינד כל הזמן יוצא, כל הזמן זז, כל הזמן תנועת המטוטלת הזאת, בין הרצוי לבין הלא רצוי. מתי ננוח? זכותנו, לא? אם אנחנו נמשיך ונמדוד ונשקול ונקטלג, ונעדיף, וניתן ציונים לכל חוויה שקורית לנו, וכל פעם נשווה אותה לאיזשהו משהו שאנחנו חושבים שאמור לקרות. חיים שלמים של חזרה גנרלית. חבל. If God said, Rumi, pay homage to everything that has helped you. Enter my arms. There would not be one experience of my life, not one thought, not one feeling, not any act I would not bow to. If God said, try the shoe, Rumi, pay homage. Pay homage? חלוק כבוד. תן כבוד. To everything that has helped you enter my arms. לכל דבר שעזר לך להיכנס לזרועות שלי. There would not be one experience of my life. Not one thought. Not one feeling, not any act I would not bow to. רוב הדברים שקורים לנו בסוג הזה של הלימוד הם סמויים מן העין. אנחנו אף פעם, אף פעם, אף פעם לא יודעים בכל רגע נתון איפה אנחנו בתהליך. גם אם נדמה לנו שאנחנו אחרונים בתור, גם אם נדמה לנו שאנחנו בלב של הבור, שיקח לנו עוד נצח. אנחנו לא יכולים לדעת. וכשהמיין שלנו, שכל הזמן מפרשן לנו את המציאות, אותנו ואת האחרים, ואיך הדברים קורים, כשהוא נרגע, כשהוא עוזב לרגע את האחיזה, מתוך הסדקים, משהו אחר, סוף סוף, יש לו צ'אנס להרים את הראש. יש לנו צ'אנס, סוף סוף, להיכנס לבריכה הזאת, הקרירה, בתוך הכנסייה האתיופית, בתוך המבוכים. ואז, a beautiful human being is born. אני רוצה לסיים בציטוט של נינה וייס. When I began to practice Buddhism, I learned that the Buddha presented the path for freedom from suffering. I imagined this as meant I could manage all of life's challenges in a state of bliss. צריך תרגום? כשהתחלתי לתרגל בודיזם, אומרת נינה, אני למדתי שהבודה הציג בפנינו דרך של שחרור מסבל, ודמיינתי לעצמי שזה בעצם, הכוונה היא בעצם ש אני אוכל להסתדר בכל האתגרים של החיים במצב תודעה של בליס. אושר עילאי, אושר עילאי. כשהתרגול שלי העמיק, היא אומרת, למדתי להבין שחופש זה לא לנוח בהשתוות הנפש מול הסבל של אנשים שאני אוהבת או עוזרים, כן, להיות שוויון נפש כזה מול סבל, למשל. חופש מדבר על הנכונות להרגיש לעומק, להתפרק. הוא מדבר על holding on to nothing, לא להיאחז בשום דבר. ובלב של ה-letting go, של השחרור הזה, הכניעה הזאת, אנחנו מגלים משהו שהוא עדין וחשוף, עד שהלב כמעט נשבר, כל כך עדין, כל כך חי, וחשוף, וטרי. אנחנו יכולים לקרוא לזה אהבה, או חמלה, או טוב לב. בואו נסיים בכמה רגעים של שקט ביחד. מי ייתן ונדע כולנו אושר אמיתי, חופש אמיתי, אהבה אמיתית.